ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בפרק חמישי. פותחים היום את הפרק החמישי, שעוסק בשאלה פשוטה, אך מהותית, והיא תכלית החיים. שאלה טובה. אנחנו חיים, אבל בשביל מה? במיוחד לאור העובדה שהרמב״ם הסביר לנו איך צריך לחיות. צריך לחיות על פי החוכמה ועל פי המוסר. בנוגע לחוכמה זה נושא לספר מורה נבוכים. המוסר זה הנושא שלנו, מסכת אבות, פרקי אבות ושמונה פרקים. פרק רביעי הסביר לנו באריכות כיצד לתקן את המידות, ולמדנו את המלאכה של תיקון המידות, הטכניקה של תיקון המידות, והיא המטוטלת בין הקצוות, עד ההגעה אל המידה האמצעית. זה מה שלמדנו עד עכשיו. אבל דבר אחד לא ברור. האדם אומר, בסדר, אני עוסק בחוכמה, אני בוחר בטוב ודוחה את הרע, אפילו אני דואג לבריאות שלי, אבל בשביל מה כל זה? לאן כל זה הולך? האם יש מטרה? כן? נכון. נכון. כלומר, אתה שואל, מדוע בעצם הרמב״ם לא כתב את המטרה של כל זה, לפני שהוא הסביר איך זה עובד? אז צריך כל, בשביל מה הכל? ואחרי זה איך זה עובד? בעוד שמשל במספר מסיעת ישרים, אז אנחנו רואים שהרמח"ל קודם כל מבאר את תכלית האדם בעולמו, ואחר כך מתקנים את המידות. התשובה היא שהרמב״ם כן עשה את זה. הוא הסביר את תכלית האדם בעולמו כבר בהקדמה של השמונה פרקים. נכון? זוכר? הוא הסביר שתכלית מסכת אבות היא להביא את האדם לנבואה. אלא שאת זה הוא לא הרחיב. הוא אמר, אני עתיד להסביר לך את זה בהרחבה. נכון? ועכשיו הוא עושה את זה. כלומר, בעצם הוא חוזר אל נקודת ההתחלה, אבל בהרחבה יתרה. אז אם כך, אנחנו מבארים כאן, פרק חמישי, כותרת המשנה, בהשתמש האדם בכוחות הנפש, לצד תכלית אחת. כלומר, כאן ביאור המטרה של החיים ואיך מגיעים אל המטרה הזאת. עכשיו, אפשר לשאול את עצמנו, כשאנחנו מדברים על מטרה, שאלה ראשונה, שהיא תעסיק אותנו קצת, והיא המספר. מה מספר המטרות שכדאי לאדם להציב לפני עצמו? וכאן הייתי אומר שיש לנו שלוש תשובות אפשריות. 0, 1, הרבה. אלה הם שלושת האפשרויות. 0 מטרה, מטרה אחת, מטרות רבות. אז בואו נבחן את שלושת האפשרויות. האפשרות הראשונה, האמירה שאין מטרה לחיים. אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימי, בבטלה, גמורה, בלי תקווה ובלי יאוש. אני פשוט ישנו. נכון? אפשר להסתכל על זה כך. מה?
אני פשוט עוזה.
אני פשוט עוזה. למה אתה אומר אני פשוט עוזה? אז זה שיר? לא ידעתי. סתם יצא לי. טוב. מה? מאואש? מה זה מאואש? מיואש. מיואש. לא. מיואש צריך בשביל זה שהייתה לך איזושהי תקווה. בלי תקווה ובלי יאוש. נכון? סתם ככה. מביט על העולם. הוא כל כך יפה. עכשיו, אז אפשר אם כן לומר שאין תכלית לחיי האדם. מי שהתכלית שלו היא הדוניסטית, בבקשה. אבל השאלה אם יכול להיות מצב שלא תהיה מטרה לחיים. נכון? והתשובה היא שאם אין מטרה לחיים, אז אין גם משמעות. ניתן לומר שמטרה ומשמעות הם כמעט אותו הדבר. יש יהודי שהתפרסם בעשרות השנים האחרונות, ויקטור פרנקל, תלמיד של אדלר. הוא בנה שיטה בפסיכולוגיה שהוא קרא לה לוגותרפיה, והתפרסם מאוד בספר הקטן, הנחמד, האדם מחפש משמעות. ממה בנוי הספר הזה? הספר הזה בנוי משני חלקים. החלק הראשון זה תיאור של מה שהוא עבר בשואה, מה שקורה לו במחנה ההשמדה. שתיים, הוא מדבר על השיטה שלו בפסיכולוגיה. עכשיו, זה מאוד חכם כי אין שם שום קשר לכאורה בין החלק הראשון של הספר לחלק השני. אבל כאשר האדם קרא את החלק הראשון, אז הוא רואה איך שמה שהוא חווה שם משתקף בחלק השני. מה תמצית העניין? שהרי הוא ראה שהיו אנשים במחנה ההשמדה שהחזיקו מעמד, ויש כאלה שלא החזיקו מעמד. עכשיו, להחזיק מעמד זה לאו דווקא קשור, זה כן קשור, אבל לא בהכרח, בתנאים האובייקטיביים, אם יש מה לאכול, אם יש מה ללבוש, האם יש מספיק זמן לנוח, האם העבודה קשה או לא, אלה הם נתונים. אבל בכל זאת, להחזיק מעמד זה תלוי במשהו אחר. והוא הסביר שבעצם מה שהוא ראה, זה שאלה שהחזיקו מעמד, זה בגלל שהייתה להם תקווה למשהו שמחוץ למחנה. כלומר, יש אדם שמקווה למצוא את אשתו אחרי המלחמה. יש אחד שרוצה להשלים את הדוקטורט שלו. הוא התחיל דוקטורט, הוא רוצה לגמור אותו. יש אחד שיש לו אוסף בולים שהוא רוצה להשלים. כל אחד, משהו נתן משמעות להמשך קיומו. ברגע שאותו אדם שציפה לראות את אשתו, התברר לו שהיא מתה. התברר שהדוקטורט עלה באש. התברר שהבולים נשרפו. מאותה שעה, אותו אדם הידרדר מהר מאוד, הפך למוזלמן ומת. כלומר, מזה הוא רצה להסיק מסקנה, שלעומת למשל פרויד, שאמר שההסבר של מבנה הנפש של האדם הוא המין. או אדלר שאמר שזה החברה, או יונג שאמר שזה הזיכרון התתמודה הקולקטיבי וכדומה, הוא אמר, בעצם בקשת המשמעות היא המחזיקה את האדם. טוב, אפשר להגיד, זה דרך, סך הכל דבר די פשוט, אבל אפשר לקחת את זה כאינטואיציה בסיסית שממנה בונים פסיכולוגיה שלמה. על כל פנים, ברור לפי הניסיון, נאמר, שמי שאין לו מטרה, גם אין לו משמעות. אפשר להחליט שאין לעולם משמעות. השאלה אם אי פעם חי מישהו בעולם שבאמת חשב שאין לעולם משמעות. או נגיד, שאין לחייו משמעות. למשל, מצאנו באסכולות הפילוסופיות של המאה ה-20, מה שנקרא הפילוסופיה של האבסורד. אצל אלבר קאמי למשל, אצל סארטר, שסברו שאין באמת משמעות לשום דבר, או כמו ש... היידגר כבר קבע, מרטין היידגר כבר קבע, שאין שום משמעות, ושאין שום משמעות לזה שאין משמעות. אין? יפה, לא? אפשר, מה? זה קונטרדיקטורי? אולי. אתה מתכוון שזה עם סתירה פנימית. כן, יכול להיות. אבל יש דבר מעניין בכל זאת, שצריך לכתוב על זה ספרים ולתת על זה הרצאות. אם אין שום משמעות לכלום, אז אין גם שום משמעות להעברת הרצאה על הנושא הזה. מעשה במרצה של פילוסופיית האבסורד שנתן הרצאה באוניברסיטת הסורבון בפריז, והוא הסביר בצורה מבריקה מאוד שאין שום משמעות לכלום, וכולם הקשיבו בעיניים בורקות. לקראת סוף ההרצאה, אחרי ההרצאה, מישהו ניגש אליו ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אמר, אני לא יכול, כי אני צריך להגיע למזכירות לקבל את הצ'ק. אז זה אומר שיש דבר אחד בעולם שיש לו משמעות. יכול להיות, אבל באמת זאת שאלה גדולה. פילוסופיית האבסורד, השאלה אם אנחנו מכירים באמת אנשים שסוברים שאין משמעות לכלום, או דווקא אלה מעולם לא באו לידי ביטוי. יש ספר על זה בתנך. ספר שלם על, בתנ"ך רק על השאלה הזאת, קוראים לו? משלה? מה פתאום? קהלת, עדיי. הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל המלוא אשר יעמול? תחת השמש, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף. זורח הוא שם. הולך לצפון, הולך לדרום וסובב אל צפון, הולך סובב הרוח. ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, למקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללחת. כל הדברים מגיעים, לא תוכל עין לראות, לא תוכל אוזן לשמוע, מזבא אוזן לשמוע. בקיצור, הכל הבל. מי אמר את זה?
שלמה.
שלמה? אני לא מבין. שלמה הוא יהודי, לא? זה חלק מהשקפת היהדות לומר שאין משמעות לכלום?
לא, אבל...
אבל הוא אמר שאין משמעות, הכל הבל.
בהבל הזה יהיה גם כן משמעות.
כלומר, זה דבר מעניין מה שאתה אומר. יוצא לפי זה שספר קהלת איננו ספר של פילוסופיית האבסורד, אלא הוא ספר שמתמודד עם הטענה של פילוסופיית האבסורד. כן? בניגוד למה שמבקרי המקרא טענו שבטעות הרבנים לא שמו לב מה הם מכניסים לתנ"ך, שמכניסים פילוסוף פסימי לתוך התנ"ך, כן, לא משנה, אבל גם אם דחפו פסוק. אבל, אגב, זה לא, הם לא רק הם אומרים את זה, כן? גם הרשב"ם אומר את זה. כן. אבל השאלה היא, איך נתקע פה ספר קהלת, ספר פסימי, בתוך ספר אופטימי כמו התנ"ך? התשובה היא אחרת לגמרי. קהלת רוצה לראות האם אתה באמת מסוגל לטעון שהכל הבל. אז הוא אומר שם כל מיני ניסיונות. ניסיתי את החוכמה, ראיתי זה הבל. ניסיתי את השמחה, ראיתי שזה הבל. עשיתי קצת שילוב, קצת חוכמה, קצת שמחה, גם זה הבל. קצת שמחה, קצת הוללות. קצת הוללות, קצת חוכמה. קצת פה, קצת שם. קצת יין, קצת נשים, קצת כסף, קצת סביעה, קצת שינה. כל זה הבל. אבל, מדע ניסיוני, בדיוק, הוא מנסה. הוא מנסה ככה, הוא מנסה ככה, בסוף זה הבל. אבל, אם באמת הכל הבל, הרי לא יכול להיות שלא ימצא דבר אחד שכן אותי לפחות מעניין בעולם. שלמענו אני מוכן לחיות. יוצא שאם יש דבר אחד שיש לו משמעות עבורי, אז לכל יש משמעות. לכן סוף דבר, הכל
נשמע.
מה זה נשמע? לכל יש... לכל יש משמעות. נשמע? משמעות. כלומר, אם יש דבר אחד שלמענו אני מוכן, שבו אני מוצא משמעות, למשל, אוסף הבולים שלי. אז אם אוסף הבולים שלי הוא משמעותי עבורי, אז זה אומר גם רטרואקטיבית שהכל משמע, הכל נשמע. וזה מגיע קודם כל מהכרה של הכל זמן. כן? הכל הבל, אבל הכל זמן. אם כן, הכל נשמע. ו... זה אפשר לומר ככה, כי הרי אי אפשר לבולים שלי להתקיים בלי שיש מי שמייצר את הבולים. אבל מי מייצר בולים? מדינות? יש מדינות. בלי המדינות לא היה לי אוסף בולים. אבל למה יש מדינות? כי בני אדם החליטו לחיות בחברה. אז בלי בני אדם לא היו בולים. אבל איך היו בני אדם? בלי כל ההוויה כולה. אם כן, כל הקוסמוס כולו הוא הכרחי בשביל הבולים שלי. אם כן, הכל נשמע. מצאנו דבר דומה בחזל. אמרו חזל, גדולה תשובה. אמרו, יש 8 ביטויים של גדולה תשובה. ולכן, מניין לך שאני מתכוון דווקא למאמר שאתה הבאת? יש עוד מאמרים. אני מתכוון דווקא למאמר אחר. גדולה תשובה, שיחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. על פי מה שאמרנו כאן, זה קצת מתחיל לקבל אור אחר. הרי יחיד עשה תשובה, מוחלים לו. מוחלים לו? מה, התשובה זה מועיל? כן, מועיל. זה לא פשוט. אבל נגיד שעברנו את זה, הבנו. יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו. ולעולם כולו? למה לעולם כולו? פשוט מאוד. כי הוא חלק מן העולם, ואז מה? זאת אומרת, יותר מזה, בלי כל העולם, הוא לא יכול היה להיות קיים. וכיוון שמוחלים לו, אז יש לו זכות קיום. אז מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמוכלים לו. כי הרי בלי כל העולם כולו הוא לא היה. אם כן, נקודה אחת של משמעות נותנת משמעות לכל. זה בעצם ההתמודדות של קהלת עם הפילוסופיה הפסימית. לכן אפשר לומר, אין מי שהלך כל כך רחוק כמו קהלת באמירה שהכל הבל, ודווקא מתוך הכל הבל, סוף סוף נמצאת המשמעות. דרך נקודה אחת, ומתוך כך לכל יש משמעות. את האלוהים ירא. ואת מצוותיו שמור. רגע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור. אז מה זה? זה אדם אחד. אז מה זה? כי זה כל האדם. כל האדם זה כולם, לא? כל האדם, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כן? מה? מה זה כל האדם? זה כל האנשים בעולם כולו. זאת אומרת, זה אותו אחד שבשבילו הייתה משמעות, שבשבילו את האלוהים ירא וצוותיו שבור, בשבילו כל האדם. לכן אומרים חז"ל, כל העולם לא נברא, אלא בשביל זה. בשביל לצוות לזה. מצוותיו שמור, לצוות הכוונה להצטרף, משון צוות. כלומר, כיוון שלא יש משמעות, אז כל השאר יש להם משמעות, הם מתלווים אליו, הם הולכים איתו. בסדר? טוב, אז זה לגבי האפשרות הראשונה, של אפס מטרות. אז זה... מה? אה? אני לא יודע אם היא אחת. אולי, אני לא בדקתי. שלמה אמר, ואני רוצה לבדוק אם הוא צודק. זה ששלמה אמר, זה לא עוזר לי כלום. כן? כלומר, אנשים אומרים, זה אמת כי זה כתוב. זה שטויות. זה בגלל שזה אמת שכתבו את זה. אז צריך לדעת למה זה אמת. כן? עכשיו, היה לי רב שכשהיו עונים לו, כך כתוב, היה אומר, אתה כך כתוב ניק. כן? מה זה כך כתוב? אז מה אם זה כתוב? אנחנו באנו כדי להבין, לא לדעת מה כתוב. לדעת מה כתוב, זה אפשר פשוט לשים אוזניות ולשמוע, וזהו. אנחנו רוצים להבין. עכשיו, יש אפשרות אחרת לומר, בסדר, אז פסלנו את האפשרות של אפס משמעויות, אולי נלך להרבה משמעויות, הרבה מטרות, נגיד. הרבה מטרות. מה, כשאני אומר יותר מאחד, מה המינימום? שתיים. אז בואו נלך על שתיים, הכי פשוט, כן? האם, לכאורה, זה דווקא לומר שיש לאדם מספר מטרות, זה דווקא דבר שנשמע יפה, לפחות במבט ראשון. כן, נכון, כן, שתיים זה המינימום, בואו נלך על שתיים, ומתוך שתיים נוכל ללמוד גם על שלוש, ועל 18, ועל 24,270, בסדר? זה אפשר, כן, ועל גם על 38,314, אפשר, אבל בואו נלך על שתיים, כן? אולי שתי מטרות, או יותר. אז בואו ניקח למשל את המינימום. אדם שיש לו שתי מטרות בחיים, האחת, למשל, בולים. אוסף בולים. מטרה יפה. מטרה נוספת, לדוק דגים. אני מאוד אוהב לאסוף בולים, ואני מאוד אוהב לדוק דגים. אלה הם שתי מטרות חיי. ברגע שהצבתי לעצמי שתי מטרות בחיים, אני נכנס לטרגדיה בלתי פתירה. למה? זאת באמת שאלה. למה? ועכשיו תבוא התשובה. התשובה היא מפני שלא ייתכן שבאופן מוחלט לא תהיה סתירה בשלב כלשהו בין שתי המטרות. למשל, יש לי עכשיו הזדמנות, אני יודע, למצוא את הבול היקר ביותר שישמש כפסגה של אוסף הבולים שלי. השפיץ. הבול. אבל יש לי בדיוק באותו רגע ההזדמנות לדוג את הדג הגדול ביותר בחיי. מה אני עושה עכשיו? זה כמו החמור של בורידן במיתולוגיה היוונית. החמור של בורידן מת ברעב כי העמידו לפניו שתי ערימות שחת. אז הוא לא יכול היה לבחור. אז הוא מת ברעב. אז נגיד, הסיטואציה הגיעה למצב כזה, גם אם זה לא יגיע אף פעם, עצם זה שזה יכול להגיע, זה כבר בעיה. רגע, ברגע שיש היררכיה, זה כבר לא שתי מטרות. אז יש אחת שהיא משרתת את השנייה. אבל בינתיים אני פה בשתי מטרות שוות. ואז יוצא שאני צריך לוותר. נגיד, החלטתי שהדג חשוב יותר מן הבול. או אני מוותר על הבול בשביל הדג. או על הדג בשביל הבול. אני תמיד, מכאן ואילך, החיים שלי נהרסו. כי אני ויתרתי על מטרת חיי. על אחת משתי מטרות חיי בשביל המטרה האחרת. יוצא לפי זה שבמוחלט ריבוי המטרות מביא אותי לאומללות. אינני יכול לחיות בעולם שבו יש לי שתי מטרות או יותר. כן, בבקשה? אם אתה, אז עכשיו אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על מטרות משנה. זאת אומרת, אם אתה אומר יש מטרה חשובה באמת, ואחרת פחות חשובה, זאת אומרת שיש מטרה אחת.
טוב, אבל היא לא עוזרת למטרה הראשונה.
היא לאו דווקא עוזרת, אבל זאת אומרת שיש באמת רק מטרה אחת. כלומר, אם אני במצב שצריך לוותר על אחת מהן, אני כבר יודע על איזו אוותר. או על הבולים, או על הדגים. נכון? זאת אומרת ש... המטרה שבגללה היא תמוותר על אחרות, היא המטרה.
ההגדרה שאמרת מטרת חיים, התכוונת למטרה הכי חשובה בחיים.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, לעומת זה, כן, בבקשה.
כל הציונות הדתית בעצם מבוססת על עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל.
נכון.
מה קורה אם יש לי...
נכון. כלומר, יפה, ההחלטה ש... שיש למשל מטרה של עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, אם זה באמת ככה, זה נורא והיום. לכן צריך למצוא מה יותר חשוב. נכון? זה כבר כל אחד יגיד לפי דעתו. אתה אומר, עם ישראל יותר חשוב משניהם. טוב, זה תיאוריה אפשרית. הנה, אתה רואה ידידיה עונה לך שלדעתו אחד חשוב מהשני האחרים. כן? האם אני מסכים איתו או לא, אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה, כי זה בכלל לא הנושא שלי כעת. בסדר? אבל מה שחשוב לי זה מה שידידיה אמר, שצריך לבחור מטרה אחת מתוך שלושה. כן? למשל, בין עם ישראל לבין התורה, נגיד. כן? משה רבנו היה במצב כזה. הוא צריך לבחור או תורה או ישראל, בחר בישראל נגד תורה. נכון? בבקשה?
כן, אבל רוב האנשים חיים עם מטרה אחת, וכן, יש לפעמים סתירה בין שני המטרות, אבל זה לא...
אתה אומר שרוב האנשים חיים עם יותר ממטרה אחת.
כן, כאילו עבודה במשפחה, או לא יודע. לפעמים יש תקופות בחיים שיש מטרה שיותר חשובה מתאים אחרים של חיים ש...
אתה אומר אם כן, אם אני הבנתי אותך נכון, שרוב האנשים חיים עם יותר ממטרה אחת. הבנתי אותך נכון?
כן.
כן, אז אני חולק עליך. בסדר, אתה רואה, מחלוקת. זה מחיה, זה מפרה, זה מעניין. כן, אני לא מסכים איתך.
זה גם חלוקת בשם שמיים.
יש... אצל כל אדם, אלא אם כן הוא סקיזופרן, או עם פיצול אישיות, יש לכל אדם מטרה אחת בלבד. ובגלל שיש לו מטרה אחת, זה נותן משמעות להרבה תחומים. אביא דוגמה. אם יש אדם שמטרתו לאסוף בולים בלבד, אני שוב דבק בדוגמאות שלי, כן? אין לו דבר אחר בחייו מאשר לאסוף בולים. אז פתאום הרבה מאוד דברים מקבלים משמעות. עכשיו פתאום יש לו בשביל מה לאכול ארוחת בוקר. נגיד, אבל כשאתה אוכל ארוחת בוקר אתה לא אוסף בול. כן, אבל אם אני לא אוכל ארוחת בוקר, אני לא אוכל למצוא את הבולים. אז ארוחת הבוקר מקבלת משמעות. ואנחנו נשאל אותו, תגיד, ולמה הלכת לדוג דגים? כי על ידי שאני אדוג דגים, יהיה לי דגים לארוחת צהריים. ואז אני אוכל גם למצוא בולים. ואז יוצא שהדייג הפך להיות משמעותי עבורו גם כן. ברור? ואז הרבה מאוד תחומים מתחילים להיות מעניינים. לכן הוא גם הולך לחדר כושר, ולכן הוא גם עוסק אפילו בפוליטיקה, כי הוא רוצה דרך הפוליטיקה להשפיע על הארגונים של הפילטליה, של 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 השירות הבולאי של המדינה ושל המדינות האחרות וכולי וכולי. פתאום האיש הזה הופך להיות אדם עשיר בחוויות, בגלל שיש לו מטרה אחת. כן?
גם מקודם אני חושב שאם יש סתירה תיאורטית בין שני מטרות, הבן אדם חייב בטרגדיה.
נכון.
בעצם כולנו חיים קצת בטרגדיה הזאת גם ברמה של מטרות משנה. נגיד אדם שיש לו 4 ילדים, אם יום אחד הוא צריך לבחור בין אחד נכון. מהילדים האלה, החיים שלו יהרסו.
לא. ודאי שלא. אם יש לאדם של 4 ילדים, הוא צריך לבחור... הוא צריך לבחור בין שניהם. החיים, ואם יש לו קריטריון שעל פיו הוא מכריע, אז הוא יהיה נאמן לקריטריון שלו, החיים שלו לא נהרסו. הוא עבר דבר קשה, הוא לא עבר טרגדיה, בגלל שהוא היה נאמן למטרה שלו. ועל פי זה הוא החליט באיזה ילד, בוודא. בהלכה
כתוב שאם אדם רואה את הבן
והבת שלו
טובים, הוא צריך לבחור בבן, כי הוא מקיים יותר
מצוות. בדיוק, יש לו קריטריון.
אדם יעשה את זה, אבל יחיה כל חיה בטרגדיה,
לא, לא. האדם שיש לו קריטריון שעל פיו ההתנהגות שלו מודרכת, האדם הזה לא חי בטרגדיה. הוא חי בקושי, באסון, אבל יש לו משמעות. ברור. אבל על כל הדברים האלה צריכים הרחבה. ומאחר והגענו אל המבזק, אנחנו מוכרחים בזאת לדחות את הדיון לשיעור הבא. שלום וברכה.